שלום. הרבה פעמים יש ביטוי מוכר, העולם שייך לצעירים. ואנחנו שואלים, ואיפה מקום הזקנים בעולם? הרי ידוע שכיום אחוז הזקנים באוכלוסייה עולה. גם בחברה היהודית, כל מקום שהרפואה המודרנית הגיעה אליו, קל וחומר בחברה שבה אחוז הילודה, כמו באירופה, אחוז הילודה מאוד יורד, אז אחוז הזקנים בחברה עולה. ולא ייתכן שיהיו יותר ויותר זקנים בחברה ונמשיך להגיד שהעולם שייך לצעירים ולא נסתכל על מה יש לזקנים לתרום. אני חושבת שעל רגל אחת אפשר להגיד שהרבה מתחלואי החברה של היום בזקנים זה לא נמצא. נאמר, השתעבדות למחשב, למסך, לאינטרנט, לשוחח עם אנשים דרך וואטסאפ במקום פנים אל פנים, עיניים אל עיניים, כל זה לא נמצא בזקנים. אז הזקנים יכולים לתרום הרבה מאוד לדור הצעיר, רק מעצם הווייתם, מהדרך שהם חיו בפעם וחיים בה היום. אבל בשביל זה האנשים הזקנים צריכים להכיר בערכם, להכיר שיש להם מה לתת. לא להאמין לאמירה הזאת שהעולם שייך לצעירים, ולנסות רק להצניע את עצמם, לשבת בשקט וכמה שפחות להפריע. נכון, צריך לדבר ברגישות, לשים לב לא להשתלט על השיחה, לשאול, את הסיפור הזה כבר סיפרתי, אתם רוצים לשמוע אותו פעם נוספת? לפעמים אפשר לספר לא רק 100 פעם, אלא 100 פעם ואחד, משהו, איך להגיד, שבח בלימוד התורה, אבל לאו דווקא בסיפורים מהחיים. אבל כל ההתנהלות בתוך חברה רב-דורית, חייבת שתהיה מתוך הידיעה של האדם הזקן שיש לו הרבה מה לתת בעצם הווייתו וצורת חייו. מעבר לזה, אני רוצה להציג ספר של הרב שלמה ריסקין, נקרא ציוני דרך. זה אוטוביוגרפיה, נכתבה באנגלית והצליחה, תורגמה לעברית וגם כן הצליחה. הרב ריסקין, מסתבר, לא נולד למשפחה שקיימה אורח חיים דתי. הסבא והסבתא שלו היגרו מאירופה לארצות הברית עם 7 ילדים. אף אחד משבעת הילדים לא שמר על דרך התורה שמאוד אפיינה את הסבא והסבתא, כמנהג הימים ההם והמקום ההוא. הסבתא לא ויתרה. היא אמרה לאימא של הרב שלמה, נקרא לו אולי שלוימלה כשמדובר עליו בתור ילד, היא אמרה לה, אם את תשמרי על מטבח כשר, אני על חשבוני קונה לך את הבשר. פיתוי כזה, האימא לא עמדה בו, ומכל 7 הילדים במקום אחד היה בית כשר. מסתבר שהסבתא הזאת היא זאת שגרמה לשלוימלה להפך להיות הרב שלמה ריסקין. כל התלמידים שלו, כל מוסדות התורה שהוא הקים, מוסדות אור תורה סטון, העיר אפרת שהוא היה שותף בהקמתה, הספרים שהוא כתב, המדרשות שהוא מלמד בהם, כל זה בזכות אותה סבתא. פשוט דוגמה שנראה את כוחה של סבתא. אני רוצה קצת לקרוא מתוך הספר הזה ציוני דרך. פרק ראשון בספר נקרא סבתי המלאך הראשון בחיי. לא פחות ולא יותר. אז כמו שאמרתי, היא הציעה לאמי לספק למשפחתנו באופן קבוע בשר. כשהייתי בן 8, לקה סבי בשבץ חמור, והוא עבר לבית הבראה. סבתא הייתה מדוכדכת וכמעט לא אכלה. משפחתי הבינה שאני עכשיו האור שבחייה של סבתא, ושאם אשהה בחברתה בסעודות ליל שבת, אולי אצליח לשפר את מצב רוחה. וכך, מגיל 8 עד גיל 16, הרחתי לה לחברה בכל ליל שבת וחג. הייתי מגיע חצי שעה לפני הדלקת הנרות, עוזר לה לסלק את עיתוני היידיש מרצפת הלינולאום המקורצפת, ומתבונן במרוכז בברכה על הנרות. היא הייתה עושה זאת במשך 20 דקות לפחות. פניה הוארו בשלבות הקטנות. עיניה היו עצומות בחוזקה, והיא דיברה אל אלוקים. היא סיפרה לו על המוצאות את בני המשפחה, את הצלחותיו של כל אחד פרטה בשמחה, ואילו את צרותיו טיבלה בדמעות, וכולי. את המגנות היא הייתה מגישה אל השולחן ברוב טקס, ומכריזה לכבוד שבת קודש. אחרי הסעודה היינו לומדים את פרשת השבוע. לילות השבת האישיים הללו, יותר משהוקרתי את ההתכנסויות המשפחתות הגדולות, הוקרתי יותר אותן. אני רק רוצה להראות את הסימונים שלי במרקר, כדי שתבינו כמה מעט קראתי ממה שכתוב, ומומלץ מאוד לקנות, לקרוא בעצמכם. אני קוראת עוד קצת מפרק נוסף, ובזה נסיים. כל שבעת ילדיה של סבתא היו נשואים. לכולם היו ילדים, ולכמה מהם גם נכדים. המשפחה המורכבת כולה, הייתה נאספת בבית סבתא במועדים קבועים. סעודת פורים, ליל הסדר, ופעם או פעמיים בכל המועד. בכל הכינוסים המשפחתיים הגדולים הללו, ישב איזה דייר של סבתא שקראו לו הגוי, במקום של כבוד לשמאלו של סבא, ולאחר השבץ של סבא ליד סבתא. כשהייתי בן 11 וחצי, השכונה כבר הייתה מקום מסוכן למדי. יום ראשון אחד אחר הצהריים, כשישבתי עם סבתי בסלון, נכנס דודי דייב ואמר לה שהשכונה בלתי נסבלת, שהיא מוכרחה לעזוב, ושהוא יכול לסדר לה מקום טוב הרבה יותר באזור יפה יותר בברוקלין. סבתא הודתה לו מקרב ליבה, אך הוסיפה, תן לי קצת זמן, אני צריכה לחשוב על זה. אחרי שהדוד הלך, היא הסבירה לי, שלא ימלא, ברור לי שאני צריכה לעבור מכאן, אבל מה יהיה עם הגוי? הוא גר איתנו כבר 40 שנה, הוא לא יודע אנגלית, נצטרך למצוא מקום לגוי, ורק אז אוכל לעבור. התחלנו לסרוק את השכונה בחיפוש אחר שלטי להשכרה. זוג מוזר מעין כמוהו, ישישה בשנות ה-80 לחייה, ונכד שעוד לא מלאו לו 12, מחפשים חדר לגוי. שוב ושוב העפלנו על גרמי מדרגות ארוכים, אל דירות שבעליהן נראו בדרך כלל מפוקפקים. אמרה סבתא, אני יודעת מהן הזכויות שלי, אבל גם מהן החובות. התורה מלמדת אותנו לדאוג זה לזה. הגוי בודד כל כך, חוץ ממנו אין מי שיעזור לי. ועכשיו מה שמריקרתי בצבע שונה, כי הרשים אותי ככה במיוחד. 4 ימי שישי סבבנו כך, קשישה יהודיה ונכדה האמריקני הקטן. היה חורף, היה קר, לפעמים כפו, היה קשה, אבל המשכנו וחיפשנו בית לדרגוי. בשבילי זה היה שיעור על עיקריה האמיתיים של היהדות. אני חושב שהחוויה הזו, יותר מכל אחת אחרת, היא שגרמה לי לחשוב שסגנון החיים וערכי החיים של סבתא הם אלה שאני רוצה לאמץ לחיי שלי. זה היה המכה בפטיש בהחלטתו של שלוימה להיות הרב שלמה ריסקין, להמשיך ללמוד וללמד תורה. מבחינת ההלכה, סבא חייב ללמד תורה לנכדיו. מבחינת המציאות, אם היו שואלים את הסבתא הזאת, מה הייתה התוכנית שלך להחזיר את נכדך בתשובה? אולי היא לא הייתה מבינה את השאלה, גם אם היינו שואלים אותה ביידיש. היא פשוט הייתה היא. היא הייתה היא בבן אדם למקום, משוחחת עם השם 20 דקות תמימות בתפילה אישית בהדלקת נרות. היא הייתה היא בבן אדם לחברו, אפילו כלפי גוי, והנכד ראה וקלט ובחר בדרך של סבתא. עד כאן.